طب نحن نتخيل بيكون نحن نتم لتصوت ايزي شو سوق شل مساء روحاني ب عشان يوصل אותו בדרך כלל בהרבה מאוד מרכזים. כל מרכז יש לו את הייחודיות שלו. מן הסתם צריך לבוא למרכז כדי שתהיה את האפשרות לבוא ולעשות את המסע הזה. זה לא כל כך מסע לדיסקים ולווידאו, אבל אם אין ברירה אז אין ברירה. המסע רוחני זה דבר שהוא מורכב משני דברים. הוא מורכב בראש ובראשונה מהבשלות של האדם, והוא מורכב מהזמן. הבשלות של האדם הולכת לפי מה שהוא, לפי מה שאיפה שהוא נמצא ואיפה שהוא ממוקם. וזה כמעט לא תלוי כל כך אפילו בו. והמרחב והזמן למעשה מאפשרים למעשה שירד מידע. הקדוש ברוך הוא לא מוריד מידע, את אותו מידע כל הזמן באותו אופן, אלא לחלק מהזמן הוא העלים מידע, הוא הסתיר את המידע, והוא גרם לו להתגלות רק בזמנים אחרים, בזמנים מאוחרים יותר. למשל, הזוהר לא היה גלוי עד מהרגע שהוא נכתב, הוא נטמן עד המאה ה-13, ואז רבי משה דה-לאון גילה אותו, וגם אז זה היה נגלה רק למתי מעט על התקופה של האריזל. אחר כך בתקופת הבעל שם טוב היה גילוי נוסף, אחר כך כל תקופת החסידות לאט לאט זה נפתח, עד שזה הגיע לרב אשלג, לבעל הסולם, והוא פתח את זה לגמרי. אבל הסוד היה נסתר, היה נסתר גם מעיני אנשים, אז גם אם אנשים היו בשלים, עדיין נעלים מהם את המידע הזה. בשלות באה לידי ביטוי בעומק של האדם. עד כמה אדם עמוק. והעומק תלוי במסע שלו. יש מסע שאנחנו עוברים אותו לאורך הגלגולים, זה מסע של תודעה. אנחנו כולנו נמצאים במסע של תודעה, שהתחיל מנקודה מסוימת, עבר דרך נקודה מסוימת, ויחזור לנקודה אחרת. ואנחנו נמצאים בתוך המסע הזה. אולי כדאי שאנחנו נתחיל אותו גם כן בעצמנו, ולאט לאט אנחנו נדע איפה למקם את עצמנו. בהתחלה תמיד כשמתחילים מידע, אז יש שני מיני התחלות. ההתחלה מתחילה תמיד מלקבל מידע חדש, לקבל את המידע מההתחלה, שמישהו יגיד לך מה יגרה את המחשבה שלך. ויש שמתחילים מתוך שאילתות. הכי נכון זה שאדם יתחיל מתוך שאילתות. כמו שיש לנו קיבה, והקיבה שלנו רעבה לאוכל, ככה המוח שלנו למעשה רעב, והוא מביע את הרעב שלו באמצעות שאלות, והוא רוצה לקבל תשובות. השאלות מאוד מתסכלות אותו. האי ידיעה מאוד מתסכלת אותו. אי ידיעה של מה שקורה סביבו, אי ידיעה של העתיד, אי ידיעה של אי התנהלות. כל כך הרבה דברים מתסכלים את האדם, הוא רוצה לקבל עליהם תשובות. אם אני אשאל כל אדם, מה אתה היית רוצה לדעת? אז התשובה הבריאה שהוא יגיד לי, זה הכל. אין משהו שאני לא רוצה לדעת. ובזה הוא לא מתכוון דווקא לאינפורמציה, שפשוט תהיה לו מה שנקרא אינפורמציה אינסופית לגבי כל דבר. היום יש ריבוי אינפורמציה לגבי כל דבר. היום אתה יכול להתחבר דרך מערכות כאלה ואחרות, ממש יש משקפיים כאלה, אתה יכול להתחבר לצלם אוטו, ואתה רוצה לקבל עליו מידע, ואתה תקבל עליו מידע. הטכנולוגיה כבר נמצאת. אתה יכול ללכת לצלם ברקו ולקבל מידע על הברקו שאתה קורא אותו, על המוצר שאתה העברת עליו את הברקו. אז ככה זה, אתה יכול להתמלא באין ספור סוגים של מידע כזה ואחר, וזה מה שנקרא לא נגמר. וזה לא הכוונה. זה לא הכוונה שיהיה לנו המון אינפורמציה. הידיעה של הכל תגיע, מתי האדם יודע שהוא יודע את הכל? שיפסיקו לו השאלות. לא שיהיה לו עוד שאלה ויהיה לו פשוט את האינפורמציה לענות על השאלה, ויהיה לו עוד שאלה ויהיה לו את האינפורמציה לענות על השאלה, וכו' וכו'. זה לא שיהיה לו פשוט בנק של מידע. השאלה מתסכלת, השאלה גורמת לתנועה. השאלה מגיעה מתוך אי ודאות. השאלה מגיעה ממקומות לא נעימים כל כך. וכשאנחנו רוצים שלמעשה המקור של השאלות יפסיק, אנחנו רוצים יותר לא לשאול, אנחנו רוצים לנוח. כי אם אני ידע, אז אני אנוח. יוצא שרק לפי ההגדרה הזאת, מה שאני מחפש למעשה זה איזו תשובה אולטימטיבית להכל, שאפשר רק להגדיר אותה כאינסוף, כמשהו ששובר למעשה ספים ומחיצות ותבניות, והיא תספק לי את התשובות להכל, והיא תחבר לי את הכל ותקשר לי את הכל. למעשה, אם אנחנו נדייק, זה למעשה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא התשובה. וזה לא תשובה לחידה. זה לא כמו שבן אדם שואל חידה, והוא מקבל את התשובה עליה, והוא נשאר אותו דבר. ההבדל בין חוכמה חיצונית לבין חוכמה מהותית, זה שבחוכמה חיצונית אתה יכול לשאול אין ספור שאלות, ובסופו של דבר לקבל מלא תשובות, אבל הנפש שלך עדיין ריקה. וזה מאוד דומה לאוכל. אפשר לאכול, יש הרבה סוגים שמאכלים היום, כל מיני מאכלי קרטון כאלה שלוקחים סיבים תזונתיים ודוחסים אותם, ונותנים לאנשים סתם קלוריות מתות, ואדם חושב שהוא אוכל, וזה כאילו גורם לו לתחושת צבא, אבל הוא מרגיש מזה ריק, הוא לא מתמלא מזה. זאת אומרת, אולי זה ממלא את הבטן, אבל הוא מרגיש מזה נפשית ריק. אז אותו דבר, אם אתה שואל שאילתות, או אם אתה מתעניין באיזשהו סוג של מידע, ואתה ריק מזה, ואתה לא מלא מזה, סימן שלא התעסקת עם הידע הנכון. אז כדי להבין שלמעשה כל המסע הוא מסע פנימי שהוא נתון בתוכנו. הקדוש ברוך הוא התשובה, הוא קרוי אור אינסוף, שלמעשה מכיל את כל השפע, כל החיות, ולמעשה האדם הוא השאלה. האדם עצמו הוא השאלה. ואדם כל הזמן צריך להטמיע את עצמו בשאלות, ולעבור משאלה לשאלה עד שהוא יענה על הכל. שאלות מהותיות. מי אני ומה אני? מה אני עושה בחיים האלה? מה זה הקדוש ברוך הוא? למה אני חי בכלל? מה דורשים ממני לעשות? מה ההישג של החיים שאני צריך להביא בסופו של דבר? מה זה זוגיות? מה זה הילדים שלי? למה אני צריך לחנך אותם? למה אני צריך לחנך אותם? איך אני חי בקהילה? יש אין ספור שאלות שאדם צריך לשאול אותם, והן שאלות מהותיות. ויוצא, והנקודה החשובה היא כאן זה שלב האמונה היהודית מתבסס על זה שזה לא, האמונה שלנו היא לא אמונה מטופשת, כמו בן אדם שאומר, I believe. שבן אדם ככה ממציא לעצמו איזה המצאות, אני מאמין בחייזרים, אני מאמין במימדים מקבילים, ואני יודע, כל מיני דברים בסגנון הזה. אלא האמונה שלנו בנויה על זה, שבתוכנו קיימת התשובה לשאלות. כל התשובות לכל השאלות נמצאות בתוך האדם. לכן הספרים, במיוחד הספרים הקדושים, לא בנויים בצורה של ההבסה של מידע. הם לא בנויים בצורה שהמידע תחון, ואומרים לך, בוא, תקבל שאלות, תשובות לכל מיני שאלות. אנחנו נדחוף לך חומר לראש, ואתה פשוט תלמד. זה לא בנוי ככה. זה בנוי תמיד בצורה של חידות, והתפלפלויות, ושאלות ותשובות שהתשובות יותר לא ברורות מאשר השאלות עצמם. זה ככה בנוי, כדי להטמיע את האדם. כאשר הקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן עדן, היו שם שני עצים, עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. עץ החיים זה התשובה להכל. והוא שם את לאט החרב המתהפכת על דרך עץ החיים. הוא שמר את דרך עץ החיים. שדרך עץ החיים זה שאלות. וכל השאלות שעולות לאדם. והתשובה למעשה נמצאת באדם. האופן של זה, כדי להבין מה זה תשובה נמצאת באדם, הקדוש ברוך הוא לקח את אורו, אני נותן את זה כאילו הקדמה הפוכה ואחר כך אני אעשה סדר, והוא הקריש אותו, הפעולה שנקראת הקרשה. אין כאן משהו שלא עשוי מהקדוש ברוך הוא. הכל כאן עשוי מהקדוש ברוך הוא. אין לנו כאן שתי רשויות, יש רק רשות אחת. אז החומר גלם הראשוני זה נקרא עצמות הבורא, ויש את אורו שזה המחשבה שלו, והמחשבה שלו הצטמצמה כדי להיות כל הדברים האלה. יוצא שכל דבר שאנחנו רואים אותו פה, הוא למעשה הקרשה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מכיוון שזה הקרשה של הקדוש ברוך הוא, אז זה כמו עדים שנהפכו להיות מים, שנהפכו להיות קרח. אז מה זה קרח? זה הקרשה של עדים. אז אם אני רוצה לקבל בחזרה עדים, מה אני עושה? לא ממציא עדים, לא משאיר את הקרח וממציא עוד עדים, אלא הופך את הקרח, פשוט מחמם את הקרח, ומהקרח אני מקבל עדים. יוצא שמהקרשה אני מקבל את האור, מהכלים הנפשיים שלנו, מהגוף שלנו, אנחנו מקבלים את התשובות. הכל למעשה נטמע בתוך האדם. הגוף הפיזי למעשה מכיל את התשובה האולטימטיבית. צריך עכשיו להפשיר את הגוף הפיזי. אין משהו שלא עושה משהו. בין אם זה תהליכים ששינוי מצב צבירה, כמו שאמרנו, עם עדים מים קרח, אפשר אבל להעביר הרבה שינויים של מצבי צבירה, בכל מיני צורות, בכימיה, בפיזיקה, בצורות כאלה ואחרות, ויש דרך הפוכה, לשנות את מצבי הצבירה, להחזיר אותם בחזרה למצב הגולמי. אז עכשיו אנחנו שואלים, מה יצר את האדם? מה היה התהליך שיצר את האדם להיות האדם? ומהו התהליך ברוורס? מהו התהליך שיחזיר את האדם לאור? איך מהאור יצא אדם, ואיך מהאדם יחזור בחזרה להיות האור? והתשובה היא של זה מחשבה. הכל זה מחשבה, הכל זה תודעה, או היקום שלנו לא יקום פיזיקלי, אלא הוא יקום מחשבתי. זה יקום שלמעשה נברא בתודעה של הקדוש ברוך הוא, והצמצום שהוא עושה אלה צמצומים של מחשבה. הוא העלים מידע במכוון. וכל מידע שהוא עלם, איפה הוא עלם? להיות חומר. פשוט קרש להיות חומר. זה פלא. וצריך לדעת שזה ממש סודות שאנחנו מביאים אותם פה. שכל סוג של מידע שהקדוש ברוך הוא העלים, עשה מזה יד, עשה מזה ראש, עשה מזה רגל, עשה מזה כל דבר אחר. התפקיד שלי עכשיו זה להחזיר את הגוף הזה, את הגוף המוקרש, להיות בחזרה אור. ואיך אני עושה את זה? אני שואל. אני מתחיל לגרות את המוח. האדם זה המוח שלו. מקום משכנה של הנשמה זה המוח. אז אני מתחיל לגרות את הנשמה, אני מתחיל לגרות את המוח, לאט לאט, להתחיל להתעורר לתוך עצמו. ואיך אני מגרה את המוח, איך אני מחיה אותו? שאלות. השאלות מתחילות כשאלות מבחוץ. אדם סתם תוהה על עולמו. ואם האדם לא יתהה על עולמו, אז החיים האלה יתמיעו אותו. כי הדברים יראו לו לא מסודרים. מערכות יחסים בין בני אדם, מערכת יחסים בין בני זוג. איך חיים? איך, מה צריך לעשות? מה זה ההורים האלה? מה זה האישה הזאת? מה זה הילדים האלה? איך חיים? למה אני חי ככה? כל השאלות האלה חייבות לעלות. אז בהתחלה זה ייראה לו כמו שאלות בלא תשובות. ואדם לא מאמין שיש תשובות לזה. זה הבעיה. הוא כל הזמן אומר, מה, אבל איפה יש תשובות? איפה? מי כתב את התשובות לזה? והוא גם חלילה יכול לחשוב שאולי בני אדם כתבו את התשובות האלה. אבל הנקודה היא כאן זה שהאמונה, זה שהתשובה הוא קרשה להיות גוף. וברגע שאני שואל את השאלה, אם אני אדע לשאול אותה נכון, אם אני אדע לחזר אחרי השאלה נכון, אם אני אדע מספיק להיות מתוסכל נכון מהשאלה עצמה, אני אקבל את התשובה. הדבר מאוד דומה כמו לבן אדם שהוא מייצר אמנות, כמו לאמן. כשאמן מייצר אמנות, אין לו דרך או דידקטיקה איך הוא מייצר את האמנות שלו. אתה יכול לשבת ליד לאונרדו דה וינצ'י ולהגיד לו, תלמד אותי לצייר, אז אולי הוא ילמד אותך איך למשוך את המכחול, איך לערבב את הצבעים, טכנית הוא יכול. אבל מאיפה באים לו הרעיונות ומאיפה באים לו יצירות אמנות, את זה הוא לא יכול להנחיל לך. אז אתה יכול להיות רק חיקוי שלו, אבל אתה לא יכול להיות הוא. אז כל אומן מתייסר על היצירת אומנות שלו. הוא עובר אותה בראש, הוא אפילו לא יודע מה הולך לצאת מזה. הוא רוצה לצייר משהו, הוא מצייר קונספט. זה כמו שבן אדם יגיד, אני רוצה לצייר נשמה, אבל אין מושג בחיים איך נראית נשמה. הוא רק אומר, אבל אני רוצה לצייר נשמה, זה מה שאני רוצה לצייר, בא לי, יש לי תחושה רגשית, נפשית, לצייר נשמה. ואז הוא נכנס לתהליך בינו לבינו, איך זה ייראה? ועד שזה לא מתגלה לו, ועד שהוא לא רואה את זה מול העיניים שלו, עד שהוא לא מקבל את ההשראה, את המוזה, הוא עובר תהליך מאוד מייסר, תהליך מאוד מתוסכל. עד שלמעשה זה יצא, התמונה תראה לו בראש. ואין לזה דידקטיקה, הוא לא יכול ללמד אף אחד מה הוא עובר. אותו דבר, אנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו עם החיים שלנו, כל אחד ואחד במקום שלו. לכן כתוב תורתו אומנותו. לא כתוב תורתו עיסוקו, תורתו מקצועו, כתוב תורתו אומנותו. התורה שלו זה אומנות שלו. ולכן האדם צריך להעלות שאילתות חזקות, ולהמשיך להחזיק אותם, ולהיות בעל אמונה שהשאלה שלו תניב את התשובה. וזה גם דרך אגב נקרא דעת. זה הדעת. הדעת זה שאדם הפך את הכלי לאור, שהוא שאל מספיק חזק וגרם לאירור כל כך חזק למוח שלו, שלמעשה התשובה כבר באה לו. התשובה, השאלה נהפכה להיות תשובה. השאלה עצמה נהפכה להיות תשובה. עכשיו, כדי לעשות את הדבר הזה, זאת אומרת שאדם צריך להיות מאוד התמדי, מאוד חי, רעב. ובגלל זה אני אומר שזה תלוי בבשלות של האדם, כי רוב בני אדם לא נמצאים שם. חברת השפע שיצרנו לעצמנו, היא כביכול נורא פרגמטית. כדי לקום בבוקר, להשיג כסף, כדי לקנות אוכל, כדי לאכול, כדי שיהיה כוח לקום מחר בבוקר, כדי לעשות את אותו תהליך בדיוק. אבל נניח, אתה אומר לבן אדם, לך, תעשה מה שאתה רוצה, תאכל, תשתה, אני אתן לך עכשיו מיליארדים של דולרים, תעשה פה מה שאתה רוצה. אנחנו נראה תופעה מאוד מעניינת, שאומנם הוא יבלה בכל מיני מקומות, אבל בסוף הוא יחזור ויגיד, אני ריק. אין מקום שלא הייתי, אין דבר שלא אכלתי, אין בגד שלא לבשתי, אני חופשי לעשות מה שאני רוצה, אבל אני ריק. ואלה שחושבים שהם מספיק ביזי, או עסוקים, כי בזה הם דוחקים את עצמם, אז זה רק פעולות של הדחקה. מלאות זה משהו אחר לגמרי. וגם את זה קשה להסביר לאנשים. מי שלא בשל לזה, לא יבין את זה. מי שלא שואל שאלות ולא קם בבוקר ומתייסר עם זה, ולא חי מזה, הוא לא יבין את זה. אז יש דרגות באדם. יש את הדרגה שהוא עדיין נמצא בתוך הקיבה שלו. וזה לא יעניין אותו. זה גם, אתה תדבר איתו מיליון פעם, יעבור לו ליד האוזן, הוא בהמה לחלוטין. ויש אנשים שהם גירו את היכולת המחשבתית שלהם, אפילו אם זה פילוסופי. אפילו ברמה הפילוסופית, אפילו גויים. כל סוג של גירוי שהוא עשה מצד עצמו, והוא שאל שאילתה, הוא קיבל לזה תשובה. ואין בן אדם שלא שאל שאלה מצד עצמו, ופרש מן הציבור לתקופה מסוימת, ולא חזר בחזרה עם המצאה, עם איזה גילוי חדשני, עם דבר גדול מצד עצמו. אין אדם כזה, אפילו לא אחד. אנשים שהמציאו את הקיטור, איינשטיין שגילה את תורת היחסות, אפילו נילס בור שרצה לדעת את המודל של האטום, הרי אז לא היה, המודל של האטום לא היה ברור. הם נתנו לו כל מיני רעיונות, ואחד מהם זה היה שזה נראה כמו מרק, והאלקטרונים הם כמו אפונים בתוך המרק, ועוד כל מיני דברים לסגנון הזה. ולא היה טלסקופ אלקטרוני, ולא ידעו בכלל איך למצוא את הדבר הזה, זה רק היה פילוסופי. ונילס בור כל היום חי עם זה, הוא קם בבוקר, ישן עם זה, שאל על זה, כאב על זה, עד שזה התגלה לו בחלום. בחלום הוא ראה את המודל האטומי. אבל זה לא משנה איך רואים את זה, זה רק מעצם העובדה שהוא היה בשאילתה, לכן זה נקרא יגעת ומצאת. יגעת ומצאת תאמין. יגעת ולא מצאת אל תאמין. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. רק יגעת ומצאת. כי העניין הוא שהיגיעה למעשה מעוררת, יוצרת עירור לכלי, והכלי עצמו הופך להיות אור. כמו שעושים עירור לגוש קרח, ואם אתה מעורר אותו מספיק, אתה מקבל עדים. זה בדיוק אותו דבר. אז אנחנו צריכים לדעת, וזה בסיס האמונה של היהודי, כל התשובות נמצאות בתוכנו. הכל נמצא בתוכנו. צריך רק לעורר שאלות נכונות, וצריך לרדוף אחרי התשובה. וצריך לשאול שאלות מהותיות. ואדם שהוא לא נמצא בזה, ימשיך ויתגלגל או יעבור צער. כי לעומק שמגיע אליו האומן, צריך לעבור, קוראים לזה ייסורי אומן, אבל האמת היא שזה באמת לא ייסורים. בספר יצירה הוא קורא לזה עומק רום. זה כאילו נשמע כמו דבר והיפוכו, שעומק זה למטה ורום זה למעלה. אבל הוא קורא לזה עומק רום. כל אדם צריך להגיע לעומק רום. וכשאומן מתייסר, כביכול, הוא מתוסכל באיך ללדת את היצירת אומנות שלו, אז הוא, יש לו התניה, יש לו רפלקס מותנה לחשוב שהרגש הכי דומה למה שאני מרגיש זה עצב. אז הוא מיד חושב, הוא לוקח את זה כביכול לעצב ולדיכאון. אבל זה לא עצב, זה התבודדות, זה התבוננות, זו השראה, זו העמקה. ואם בן אדם עוד מתבונן ומעמיק בדבר זה, הוא יגיע למצב שהתשובה תתגלה לו. לכן הכל בנוי אצלנו, בתורה הכל בנוי על שאלות ותשובות. הגמרא כל הזמן מקשה הגמרא, מתרצת הגמרא, שואלת הגמרא, עונה הגמרא. זה כל הזמן ככה. אותו דבר זה בזוהר, אותו דבר זה בכל הספרים הקדושים. אין ספר שיש בו למעשה מאמר פילוסופי. זה הכל בנוי על שאלות. כל האמונה שלנו בנויה על שאלות. כי המוח בנוי על שאילתות, הוא בנוי על שאלות. ספציפית, אפילו מבחינת ידע, רק מה קורה בתוך המוח. כן, זה מתואר הרבה בהידרה רבה ובהידרה זוטה, בשתי ההידרות. אבל ההידרות מתארות למעשה מהו המוח. והוא גם כן, הם מדברים על זה שהשאילתות מגרות את המוח. ספציפית, מבחינה נוירולוגית, הנוירונים עצמם זה תאי המוח שיש לנו, והאקסונים זה מה שמחבר ביניהם. ומה שמגרה את החיבור זה השאילתות, זה הרצון שלי לדעת. ולמעשה ידיעה באה רק ברגע שיש חיבורים. הידע בא רק על ידי זה שיש חיבורים. אז כשבן אדם שואל שאלה מאיפה הוא ידע שהוא יקבל את התשובה הנכונה, התשובה היא שהוא ידע את זה. ואם נניח ניקח 10 או 100 אלף איש שישאלו את אותה שאלה, אולי הם יקבלו 100 אלף תשובות שונות? והתשובה היא שאם הם יגיעו לתשובה שהיא תמלא את הנפש, ועוד פעם, זה צריך רק לעבור את הניסיון של מה שאני מדבר עליו. אם לא עוברים את זה, לא מבינים את זה. בגלל זה אני מנסה להעלות את זה עכשיו, שאנשים כן ייכנסו לתהליך הזה. אם בן אדם לא עבר תהליך של לשאול שאלות, לחיות בתוך שאלה, בתוך שאלה שמגרה שאלה שמגרה שאלה, אם אדם לא חי בזה, הוא לא יודע מה זה חיים. אדם שהוא חסר שאלות זה אדם מת. אם הוא לא מגרה את המוח שלו להתעורר ולהתעורר, מה זה להתעורר שאומר בן אדם תתעורר? אומרים לו, תשאל שאלות. תתעורר לחקור את עולמך. בן אדם שואל שאלה, אז כל פרט, הוא מיד מתעורר כדי לדעת, כל פרט אולי יענה לו. זה ההתעוררות, כשאומרים לבן אדם להתעורר. להתעורר זה לשאול. אז כשבן אדם שואל, השאלות יכולות להיות מאוד מאוד עמוקות, וצריך לדעת, אף אחד בעולם לא יכול לתת לו את התשובה. אם התשובה תבוא מבחוץ, זה נקרא תשובת טפלון. היא לא תדבק, זה לא יעבוד. אם אתה תתייסר על השאלה עצמה, תתייגע על השאלה עצמה, אתה תראה שלבד אתה יכול להגיע לתשובות. העניין של התורה עצמה זה לתת לאדם נתיבים. זה לתת לו נתיבות חוכמה. יש להם את בית נתיבות חוכמה שמופיעות בראשית, והם נותנים לו, כמו שיש בית נתיבות, כמו שיש שדה תעופה, אז יש, זה נקרא, שדה תעופה זה נקרא בית נתיבות. אז יש נתיבים שלמעשה יגידו לאדם איפה לחפש את התשובות, איך לנתב את המחשבה שלו בצורה נכונה. אבל צריך לדעת פה שהתשובות שיבואו זה חיים, זה ממש מנות של חיים. בניגוד למשל לסתם איזה חידות היגיון שאני יכול לתת לאנשים, ואז אני אתן חידת היגיון והוא יגלה אותה, ואני אתן עוד חידת היגיון והוא יגלה אותה, ואז האדם נשאר אותו אדם. והחידת היגיון הוא ידע הרבה, יהיה לו הרבה ידע, אבל הוא ריק מבפנים. אז זה לא המקרה שלנו. במקרה שלנו, שאנחנו שואלים את השאלות המהותיות, ואנחנו מקבלים עליהן את התשובות מתוך עצמנו, אנחנו מתמלאים חיים. הקדוש ברוך הוא מטפטף טל תחייה. והחיים האלה למעשה ממלאים את האדם, כי הוא יודע שזאת התשובה. ואם 100,000 איש יעשו את אותו תהליך, יחד איתו, והם יהיו מספיק בעלי יושרה, בעלי אינטגריטי, כדי לדעת, האם אני קיבלתי את התשובה שממלאת אותי, תשובה שמיישבת לדעתי, לא איזו תשובה אינטליגנטית שקיבלתי באיזה ספר, רק ברגע שזה יזעזע אותי, שזה יניע אותי מבפנים, רק אז אני יודע שאני קיבלתי למעשה את התשובה הנכונה. אבל זה רק אם האדם יחיה בתוך שאילתה נכונה, ולא להניח לשאילתה, לקום איתה יום-יום. בזוהר הם היו נפגשים בדרכים, הם היו יושבים ותמהים, הם היו מעלים איזושהי סוג של סוגיה. אחד היה אומר לשני, אני כבר 7 שנים על אותה סוגיה. אז יוצא שהרבה פעמים כשאתה מעלה שאילתה או שיש לך סוגיה, היא נפטרת ככה, ולפעמים זה 7 שנים, לפעמים זה אפילו 10 שנים. אבל זה לא שבמהלך 10 שנים סתם שאלת שאלה ושאר הזמן סתם בזבזת את הזמן, אלא כל החיים, כל הדרך שלך, כל 7 שנים האלה, המחשבה כל כך התמלאה, הדקות, העומק, הקשרים שאתה עשית אותם, זה הכל התמלא. וזה למעשה התהליך שאדם צריך לעבור אותו, זה דרך עץ החיים. עץ החיים זה התשובה, עץ החיים זה למעשה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, והמוח שלנו זה השאלה. כדי להפסיק את כל השאלות, כשבהתחלה מתחילים לשאול שאלה, השאלה תמיד מתחילה כשאלה קטנה. היא בעלת תבנית קטנה. כאשר יש שאלה יותר גדולה, כשענו לך על השאלה הזאת, מה התשובה עושה? היא מבטלת את השאלה. יוצרת מצב שלמעשה אין יותר שאלה. מכיוון שהקדוש ברוך הוא נחשב כאור אינסוף, זה התחלה, זה המוח, זה המחשבה שלו, זה נקרא מחשבת הבריאה, אור אינסוף, שזה הערה. הערה למעשה מהירה את כל החשכות. וזה אינסופי, הכוונה שזה, אין לזה צורה, אין לזה גוף. אז ברגע שאתה שואל שאלה ואתה קיבלת תשובה, קיבלת מעין מנה מהאינסוף. כי מה עשתה התשובה? היא ביטלה לך את השאלה. אבל אם אתה שאלת שאלה ואתה רואה שהיא חוזרת עוד פעם אחרי כמה שנים, סימן שלא ענית עליה. אז שאלה, איך אתה יודע שהיא נהנתה לגמרי? היא מתבטלה לגמרי. אם אין יותר שאלה, אין יותר ספק. אז מה אתה עושה אחר כך? בשלב הבא, מתגלה שאלה יותר גדולה. ואז אתה מקבל תשובה, שוב, שהיא גם כן, בחינת אור אינסוף, שהיא מבטלת את השאלה שיש לה תבנית יותר גדולה. וככה זה ממשיך וממשיך וממשיך. עד המדרגות הכי גבוהות שיכולות להיות. ההבדלים בין שאלות שאדם שואל סתם בטכנולוגיה או בפילוסופיה, או בענייני העולם הזה, לבין השאלות שאנחנו מדברים עליהן, זה שבשאלות האלה אנחנו חודרים כל הזמן לעומק אחר. ואז אפשר לראות ישויות אחרות, להריח דברים אחרים, לשמוע דברים אחרים, לחיות פשוט במדרגות גבוהות יותר. לא שאנחנו עושים את זה בשביל המדרגות, אלא כל התהליך למעשה, הוא למעשה מדרגות שמכניסות אותך לעומקי תודעה עמוקים מאוד מאוד מאוד. רובנו למעשה מאוד נודדים על אותו קליפת תודעה. הכל נורא חיצוני, שואלים שאלות שמצפים לקבל תשובה מאוד טבעית, כמו איך נחצה הים, אז אם אתה אומר נחצה הים, ואתה מקבל את זה כעובדה, אתה אומר טוב, איך נחצה הים, אז אתה מקווה לקבל איזושהי סוג של תשובה של, אני לא יודע מה, הייתה רעידת אדמה בדיוק באותו זמן, זה היה איזה משבר לשעתו, הלוקחות הטקטונים זזו, אני לא יודע מה. אתה מחפש לקבל תשובה טבעית. וכשאתה מקבל את התשובה הטבעית, אתה אומר, אוקיי. אבל כשאתה שואל שאלה שהיא שאלת מהות, התשובה היא לא מכאן, היא לא שאלה טבעית. היא לא שאלה שאתה תקבל אותה מגדר הטבע. למשל, השאלה מה המהות שלי, או מי אני, זה לא שאלה שאתה יכול לתת אותה מגדר הטבע, זו שאלה שהתשובה מגיעה אליה ממקור אחר לגמרי. אז למה הקדוש ברוך הוא יוצר מצב שכשאדם שואל, למה הוא לא מיד מקבל את התשובה? מכיוון שהוא שואל, והרבה פעמים הוא מצפה לתשובה, והבעיה שהוא המקום שממנו מצפה לתשובה. הוא מצפה לתשובה טבעית. לתשובה כזאת, אתם יודעים, שהיא הכי נראית לו הגיונית לעולם הזה. כדי להכין אותו לאל-טבעי, הוא משאיר אותו בשאלה. ואולי מחדד לו את השאלה. והוא גורם לו למעשה לחשוב על דברים שהם נמצאים מחוץ לגדר הטבע. אני אשאל אתכם שאלה. אל תענו. בסדר? רק תנסו לחשוב. האם אנחנו יכולים לרצות משהו שיש לנו? אז זו שאלה. רוב האנשים ממהרים לענות, כי למה? הם לוקחים את זה לדברים שהם חושבים. נניח אם בן אדם ייקח את זה לזוגיות, אז הוא יגיד, אוקיי, זה באמת לרצות את הדבר שיש לי, שאלה חשובה מאוד, אולי אם יש לי בן זוג, אז אני לא יודע אם אני רוצה אותו. אבל אם בן אדם אחר ישאל את זה נניח על הבריאות שלו, יש לי בריאות, נשאלת השאלה, אני רוצה את הבריאות שלי? התשובה היא בוודאי שכן. זו שאלה שאתה, כאילו, לכל תחום שאתה תיקח אותו, פעם אתה תקבל תשובה כן, פעם אחת אתה תקבל תשובה לא. אבל למעשה, אף אחד לא תמה אם השאלה היא בכלל שאלה נכונה. האם אני יכול לרצות משהו שיש לי? כי לרצות זה אומר שעדיין אין לי. ואם יש לי, זה חלק ממני. אז אם יש לי משהו, אז תלוי איך אתה מגדיר מה זה יש לי. יש לי וזה חיצוני לי, או יש לי וזה חלק אינטגרלי ממני שהוא לא נפרד? אם זה חלק אינטגרלי ממני שהוא לא נפרד, בטח שאני רוצה אותו, ואני לא רוצה לאבד אותו, ואני מוקיר ומעריך אותו, כי אני יודע מה יש לי. אבל אם זה נניח בן זוג, אז אתה אומר, אני יכול איתו, ואני יכול בלעדיו. אז זה אתה כן יכול לשאול את השאלה הזאת. אז לפעמים התשובה היא כן, ולפעמים התשובה היא לא, ולפעמים צריך לבדוק בכלל את השאלה, האם השאלה של הנשאלה היא באמת שאלה נכונה. יש הרבה מאוד שאלות שלא נכון איך ששואלים את השאלות. כי כששואלים את השאלות, הרבה פעמים מפנים אותם שהטבע יענה. והשאלות שאנחנו שואלים אותם, זה אנחנו שואלים שאלות כמו למשל, מה המהות שלי? זה לא שאלה שהטבע יכול לענות לך. אם שאלת מה המהות שלך, אל תצפה שיהיה לזה תשובה טבעית. ממילא אתה צריך לקבל משהו מחוץ לגדר הטבע. כשאנשים שואלים, רגע, אבל ממה הקדוש ברוך הוא עשוי? אז הם רוצים לקבל איזשהו סוג של תשובה. אולי זה פיזיקלי, אולי הוא אנרגיה, אולי זה... אם שאלת שאלה כזאת, אל תצפה לקבל תשובה מתוך גדר הטבע, מתוך מה שאנשים מכירים. ולקבל תשובה מתוך משהו שאנשים לא מכירים, אז צריך להיכנס מאוד פנימה. כי רוב האנשים, התודעה שלהם מאוד בהמית, היא מאוד חיצונית. וצריך להיכנס מאוד פנימה. וזה מקום, זה ממש ממלכה שלמה שאנשים לא נכנסים אליה. וזה הבעיה, יש ממלכה שלמה שאנשים לא מבקרים בה. וכל התקיפה שתוקפים את האנשים הרוחניים, זה שהם תוקפים אותם על רבדים שטחיים. וכשהם אומרים לבן אדם, תוכיח לי, והוא נמצא ברובד הפנימי, הוא לא, איך הוא יוכיח? איך הוא יכול להכריח? איך הוא יכול להסביר? הוא לא יכול להסביר, הוא רק יכול להגיד לך מה החוויה הטבעית, הפנימית שהוא חווה אותה, אבל הוא לא יכול להנחיל לך אותה. וזה כמו לשאול אומן, איך הוצאת את היצירת אומנות הזאת? הוא תסביר לי, איך ציירת את הציור הזה? והוא אף פעם לא יכול לתת לך תשובה, וגם אף פעם לא יכול לתת לך תשובה דידקטית, של בוא אני אראה לך מה התהליך המחשבתי והרגשי שאני עברתי, כדי להוציא את התמונת אומנות הזאת, את היצירת אומנות הזאת. אנחנו מזלזלים מאוד בעולם הסובייקטיבי שלנו. עולם האקדמיה דחף אותנו מאוד למעבדה ואמר, אם זה לא אובייקטיבי וכולם לא רואים את זה, תטיל בזה ספק. ויוצא ש-99.9999 עד אינסוף 9, מן האדם ביטלו. לקחו את חמשת החושים שלו, אומרים לו, אתה רואה שיש פה צמח? כן, תחקור אותו. אם אתה תראה לי משהו שגם אתה רואה על הכיפק, זה מדע. אין, זה לא נחשב לכלום. זה לא נכון. זה לא נכון. והנקודה היא כאן זה שבכל זאת יש כאן חשש, אז החשש הוא כביכול, אז מה, אז כל אחד ימציא לעצמו עכשיו איזה עולם סובייקטיבי של עצמו, אז אמרנו, שאם נשאל שאילתה בצורה נכונה, ועל מנת לקבל חיות מתוך השאלה עצמה, לקבל תשובה שתחיה, אנחנו צריכים לקבל תשובה מחיה, תשובה שמכילה מהות, תשובה שאתה תגיד, זאת התשובה שאני רציתי, זאת התשובה שאני חיכיתי לה, ברגע שאתה תעשה את הדבר הזה ואתה תגיע לזה, אז אתה תדע שאתה קיבלת את התשובה הנכונה. הספרים עוזרים, הספרים מאוד מנתבים את המחשבה, הם מנתבים את הרגשות. ואי אפשר בלי הספרים, הספרים מלמדים אותך מה לשאול. זה היה הרעיון של כל החכמים. אבל גם סוגיות שקיימות למעשה בגמרא, וזה סוגיות שמעלות כל מיני שאלות, ואתה רואה את המחלוקת, תנאים חלוקים, זה אומר ככה, זה אומר ככה. הם לא סותרים, הם לא סותרים, אלא הם משלימים את התמונה. הנכון הוא לעשות, היא לא לשמוע קודם כל, לא לקבל את הפרשנות שלהם, הנכון הוא שאתה תיכנס לסוגיה. אור החיים הקדוש היה, לא מסתכל מיד על כל המפרשים, הוא היה רואה, קורא את החומר, והוא לא היה קורא אף מפרש. והוא היה מנסה להיכנס ומעלה את השאלות. השאלה הראשונה שהוא שאל, זה למה הקדוש ברוך הוא כתב את זה. אם הוא כתב לי, הרי אני מקבל עכשיו איזשהו סוג של מכתב, ואני מקבל אותו מאור אין סוף. אני אישות מצומצמת, אני מנסה להבין, למה הוא כתב את השאלה הזאת? שמה הוא כתב את זה? מה הוא רוצה להגיד לי בזה? מה התהליך שלו? דבר נוסף, אני ככלי, כאדם מצומצם, מה אני אמור להסיק מזה? הרבה מזה הוא היה מוצא בתוך לשון הקודש, מעצם הלשון עצמו. הוא היה מאוד מאוד מדקדק על הלשון. הוא היה תופס את המילה אות-אות, ממש. למה השתמשו דווקא באותיות האלה ובמילים האלה ובדגשים האלה? והוא היה מוציא מזה תובנות אדירות. באיזשהו שלב הוא היה מגיע למסקנה כמו אותם המפרשים. כמו כל מפרש, כל המפרשים הגיעו למסקנה מסוימת ופרשו, גם הוא הגיע לזה. זה המיוחד באנשים שחשבו מצד עצמם. וזה מה שרוצים להביא אותנו, שאנחנו נחשוב מצד עצמנו, להפעיל את המוח לייעוד שלו. והייעוד שלו הוא לשאול, ולשאול שאלות מהותיות, ותכף אני אסביר גם למה זה צריך לשאול שאלות מהותיות. עכשיו לגבי עניין של ההתחלה. ההתחלה מתחילה ממהות. מהות שלנו זה לא אנרגיה, כי אנרגיה זה שם שאדם נתן. בכלל, כל השמות, אלקטרון, פרוטון, חלקיקים כאלה ואחרות, אטום, וגם אנרגיה, זה שמות שאנשים נתנו לתופעות. ראו תופעה והדביקו לשם. ואפשר היה להחליף את זה גם בבננה ותפוח. זה לא היה חייב דווקא לקרוא לזה ככה. ואותנו זה נורא מרשים השמות האלה. למה? כי זה נראה כאילו זה מתעסק עם הייטק ודברים לסגנון הזה, וזה שטויות חבריה. זה שיא קליפת החומר. זה, אין בזה שום דבר. רוב המהות שלנו היא פנימית, עם חיות פנומנלית, עם יכולת להיות בכל העולם, להיות ולא להיות. לדלג בכל מקום שבו אתה רוצה, להשיג מידע מאיזה מקום שאתה רוצה, ולחיות כמעט מכל דבר. ולהבין שטכנולוגיה זה דבר כל כך מגביל וכל כך שולי. אלקטרון למשל, זה ענבר. הפירוש שלו זה ענבר. הם פעם היו רודים את השרף מעץ האורן, היו עושים מזה גביש, והיו משפשפים את המשי, היה נוצר חשמל סטטי כדי לנקות את המשי מכל מיני לכלוכים, ולתופעה הזאת הם קראו אלקטרון. אז אלקטרון זה ענבר. אטום, אטומוס, ביוונית, זה בלתי ניתן לחלוקה. המחשבה הייתה שיש איזשהו חלקיק בסיסי, שהוא הבסיס של החומר, ולא ניתן יותר לחלק אותו. והם קוראו לזה אטום, אטומוס, ועד היום קוראים לזה, וכמו שאתם יודעים, אפשר מאוד לחלק את האטום כמה שרוצים. כמעט עד אין ספור. אבל עדיין נתקעו עם השם אטומוס, אז כולם זה כאילו, וואו, אטום. אין? פיזיקה אטומית. אם הייתם יודעים כמה זה ריק, הדברים האלה, זה ריק לגמרי, אין שום כלום. חוץ משמות מפוצצים ותארים שהם מחלקים לעצמם, והרבה כישלונות והרבה בזבוז של כסף, אין בזה יותר מדי. היום מה שמתפתח בעולם זה רק הנדסת חשמל ומחשבים, זה הכל. הפילוסופיה המדעית תקועה בימי הביניים. עדיין חושבים שיש באמת עולם פיזיקלי. בעוד שאצלנו זה מתחיל קודם כל מתודעה, להבין, אנחנו מתחילים מתודעה. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו נבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. והוא נקרא אור אינסוף. וזה כל הרעיון, להתחיל להבין שמדובר בהכרה אלוקית, זה מזה זה מתחיל. וזה לא פחות פלא מאשר לחשוב שזה מתחיל מאיזה אנרגיה שסתם נמצאת שם, וזה תופעה פיזיקלית. כי זה הנחת יסוד, מה שהניחו לגביו, שמה זה אנרגיה, שהניחו כבר לבד שזה לא חי ולא חושב וזה לא יוצא מזה שום דבר. אנחנו מתחילים מהכרה, ולכן זה פה איזה הבדלים של שמיים בארץ. אנחנו מתחילים מהכרה. וכשאנחנו שואלים למה בראת את העולם, אם אתה היית הכרה פשוטה של עצמך, זה למעשה מודעות עצמית, היא אינסופית מכיוון ששוב, אינסופית זה לא אינפיניטי, אלא זה אנדלס, אג'לס, זה בלי צורניות. אם זה כל מה שיש, הכרה אינסופית, אז בשביל מה צריך לברוא עולם? אז האריזל מגלה, כאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא על העולמות ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו, אשר זאת היה סיבת בריאת העולמות. בעץ החיים, שער א', חלק א', הוא אומר לזה, זה שלמות. הסיבה של יציאת עולמות זה שלמות. ולכן התפיסה של הקדוש ברוך הוא רק כהכרה מופשטת היא לא נכונה. אלא הוא וגם כל הבריאה שלו, ביחד, זה נקרא שלמות, והיא מבוטט בשם הוויה. בשם הוויה, שזה השם שלו, י' ק' ו' ק'. והשם הוויה מגלה את כל תהליכי המציאות. מדומם, צומח, חי, מדבר, מעולם התחתון ביותר שהוא עולם העשייה, עד העולם העליון יותר שזה עולם הקדמון, וכל זה ביחד, כל זה ביחד, זה השלמות שהוא, זה הקדוש ברוך הוא. ולדבר הזה זה נקרא מחויב המציאות, או כמו שאנחנו אומרים בשפה שלנו, אקסיומה. אנחנו לומדים על אקסיומה. האדם לומד על אקסיומה. אז כשאנחנו לומדים את זה כאילו בראשית, ברא אלוקים, ולנו זה נראה כאילו יש סדר זמנים, זה לא סדר זמנים, אין שום זמן, אין זמן ומרחב בתורה. אלא אותנו מלמדים את זה כי אנחנו חושבים בטור, דיברה התורה בלשון בני אדם, כי לשון בני אדם זה חשיבה טורית, ואנחנו צריכים להגיע לחשיבה מקבילית שרואה את הכל בבת אחת. אבל בינתיים אנחנו חושבים חשיבה טורית, ובחשיבה טורית אנחנו יכולים לקבל כל פעם פיסת מידע אחרת, ולאט לאט לחבר אותה. זה כמו שאני אראה לכם מנוע של אוטו, שאני אפתח, אני אראה לכם אוטו פועל, הוא פועל, ואתם רואים את כל החלקים מחוברים, ואתה אומר, מה זה הדבר הזה? מה זה כל הצינורות האלה? אז אני אומר לך, קודם כל, אתה רואה שזה פועל? קודם כל זה פועל. עכשיו, אתה רוצה לדעת איך הרכבתי את זה, אז אני יכול ללמד אותך חלק-חלק. זה המנוע, זה הגלגלים, זה הצינורות של השמן, זה הרדיאטור, וכו' וכו'. ואז אני אלמד אותך שעות שלמות, רק כדי להסביר לך איך האוטו מורכב, אבל בסופו של דבר יש לך אוטו כבר מורכב, שהוא כבר עובד, וכל החלקים כבר נמצאים, ומבחינתנו זה לא משנה איזה רכיב היה קודם ואיזה רכיב היה אחר כך. זה לא משנה. זה רק במחשבה, אנחנו אומרים, כן, צריך איזשהו מנוע, כי צריך איזשהו משהו שידחוף, וצריך את הגלגלים, שיקבלו את הדחיפה, וצריך משהו שיפנה את הגזים, אז צריך את זה וצריך את זה, ואז אנחנו נקבל את הכל בצורה של סיבה ומסובב. מה גורם למה שגורם למה שגורם למה. אבל מבחינתנו, בסופו של דבר, אנחנו רואים אותו פועל. אז אותו דבר זה לגבי היקום. היקום כבר בנוי. זה היקום. אנחנו חיים בתוכו. אנחנו חיים בתוך אורגניזם ענק, יפהפה, שכבר חי ופועל ונושם, וזה אקסיומה. אנחנו לא מפתיעים אותו, לא מחדשים לו, לא עושים לו תקלות, לא עושים לו תאונות, וזה לא משנה איזה בלגן אנחנו נשמע שיש בעולם, שום דבר מזה זה לא הפתעה. זה חלק מן היקום, זה חלק מטבעו של היקום, וזאת האקסיומה. אלא שהאדם נברא כדי להבין, כדי ללמוד את זה. הוא צריך ללמוד את האורגניזם הזה. והלימוד שלו לא יחדש כלום לעולם, כמו שאני לא יחדש כלום על הבנת האוטו, אלא אני רק אדע איך האוטו עובד. אז ככה, הלימוד שלנו לא יחדש את היקום, הוא רק ילמד איך היקום שלנו עובד. ובסוף הוא יבין שהיקום למעשה זה הבורא עצמו. ככה זה הבורא, שככה הוא. ושוב, אם אנחנו נשאל, אבל למה אני נולדתי? אבל אם ככה, בשביל מה, מה הרעיון כאן? בשביל מה אני צריך לעשות כאן? אין כאן עניין של רעיון, אלא אני צריך להבין שככה זה. זאת האקסיומה, ככה זה עובד. והנה משהו שקשה לנו למעשה להקל אותו, כי אנחנו שואלים שאלה, שאנחנו מחפשים לתשובה, ולמעשה זו שאלה שאין לה תשובה, של כן, אבל בשביל מה אני חי? אז אומרים לך, תשמע, זה אקסיומה, אתה חי anyway. אתה חי. אתה חי כי הכל כאן חי. אני יודע שזה קשה, צריך להגיע לזה. זה משהו שאם לא הכנת לזה כלי, אתה לא תתלהב מהאור של זה. אתה צריך לדעת, אתה חי anyway. זה אקסיומה שאתה חי. זה אקסיומה שהכל בנוי ככה. כי ככה זה בנוי. אתה עכשיו רק צריך ללמוד למה זה בנוי ככה. איך זה בנוי ככה. ואחר כך פשוט יהיה לך רק את העניין שלה לקבל את זה. זה הרעיון שקוראים לזה קבלה. כי כל חוכמת הקבלה זה לקבל את זה. לקבל את המידע. צריך לקבל אקסיומה. אנחנו כל הזמן מנסים להמציא תשובות שאין. משהו פנטזיונרי כביכול שיזעזע לנו את הנשמה. לא צריך. המציאות עולה על כל דמיון. רק לקבל את האקסיומה ולהבין את האקסיומה שזאת אקסיומה. לקבל תשובה ככה, זה דבר עצום. זה דבר כשלעצמו הוא דבר עצום. ואז אנחנו מבינים שאנחנו חיים כי אנחנו חיים. אתה חי כי אתה חי. היו הרבה מאוד אנשים שעברו מוות קליני, וזה אחד מהם ממש עמד לפני, נקרא לזה האור הגדול, והוא שאל אותו, מה אני אמור לעשות? מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר לו, אני רק רוצה שאתה תחיה. אתה פשוט צריך לחיות. כי מה שאתה עובר, התהליכים הנפשיים, המחשבתיים, הרגשיים, הפיזיים, שאתה עובר, הם חלק מהאקסיומה. ואין כאן תקלה, אין כאן טעות. אתה רק צריך לחיות. אתה לא צריך להחליף את החיים שלך. אתה לא צריך עכשיו לקטוע יד. אתה לא צריך לעשות משהו מוזר. אתה רק פשוט צריך לחיות. ועצם החיים, עצם המחשבות שלך, עצם הרגשות שלך, התהליכים הטבעיים שאתה עובר אותם בינך לבינך, הם חלק מהתמונה, הם חלק מהפאזל. זה עמוק להבין את זה. אבל זה גם כן שאילת שהמוח מעלה, והתשובה שהוא יקבל לזה שזה ככה, שזאת תשובה, זה יהיה האור שיעיר לו את כל החיים. אבל בעיקרון, אם אנחנו רוצים להתחיל, אנחנו מתחילים משאילתות, תוך הבנה ואמונה, שהתשובה נמצאת בתוכנו. ככה מתחילים את החיים. דבר נוסף, כשאנחנו רוצים לגדול, אנחנו רוצים לדעת לקראת מה אנחנו גדלים. אז המוח מתחיל למעשה מצמצום. הצמצום שלו מלמד אותו ש... את התשובה, אני. מה הוא אומר לעצמו? אני. זה מה שיודע לענות. אני. וכל החיים שלנו נעים סביב אגוצנטריות. אנחנו מאוד אגוצנטרים. אין לנו מחשבה אחרת מחוץ לנו. ולמעשה התורה רוצה לפתוח לנו את הזהות ולהגיד, הזהות שלך זה לא אני, הזהות שלך זה אחד. למעשה לאט לאט להרחיב לאדם את האני שלו, להרחיב את הזהות שלו, מאוד לפתוח את הזהות שלו, מאוד מאוד. עד שהוא יבין שהזהות שלו היא הזהות של כל היקום כולו. וזה מסע. ושוב, זה חלק מהמסע שאנחנו עוברים. כי כשאדם יחוות את כל המוח שלו, וכל המוח שלו יהיה אחד, ויחוות, אם אני אשאל אותו מה אתה, אז הוא לא יגיד לי, אני שמוליק, אני בן 44, אני יהודי, אני ספרדי, אני חרדי, הוא לא יגיד לי את הדברים האלה. אלא הוא יגיד לי, אני אחד, אני כל היקום. אני כל מה שיש בכל היקום. אני ויקום זה אותו דבר. ושם אנחנו צריכים להביא את עצמנו. צריך לדעת, כל המסע שלנו מתחיל מן הנקודה הזאת, מהנקודה של האני המצומצם, האני האגואיסט, אלא האני האחד. וזה כל המסע שלנו. המסע הזה עובר בשאלות, בלגרות את המוח לשאול שאלות, בלתמוה, בלהתייגע מבחינה מחשבתית, וכמובן ללמוד, וללמוד באמצעות רב. רב לא אמור לתכון לך את החומר, ולא אמור לספק לך את התשובות, כי אחרת הוא יתקע אותך, הוא יעצור אותך. הוא אמור להמשיך לך את השאלות, לתת לך חומר שיגרה לך את השאלות, לברר אצלך את השאלה. לא שאלה תשובה, שאלה תשובה, שאלה תשובה, עד שבסופו של דבר, אחרי ששאלת אותו 1,000 שאלות, אתה אומר לו, אני לא מאמין לך. ואז אתה קם ואתה הולך. זה לא עובד ככה. זה לא יכול לעבוד ככה. אם אתה לא תגיע לתשובות האלה מטעם עצמך, אז הרב יהיה כמו אנציקלופדיה. אתה רוצה אנציקלופדיה? פתח אנציקלופדיה תלמודית, תקרא. אל תנג'ס לאנשים ואל תבזבז לאנשים את הזמן. אתה רוצה באמת לדעת, אז אתה צריך לעבור את התהליך הזה מתוך עצמך. ורוב השאלות האלה עוברים בתוכנו. כל התשובות האלה עוברים בתוכנו. וזה האמונה שלנו, לדעת שהתשובה תנבע מתוכנו. אם היה יושב פה המשיח, ואתם הייתם נותנים לו שאלות, והוא נותן לכם תשובות, עדיין כל התשובות האלה היו בגדר טפלון. תשובה שלא נדבקת. אלא כל התשובות למעשה שהוא היה צריך לעשות, הוא היה צריך לעורר אותך, שאתה תקלוט, שזאת התשובה האמיתית. ולכן זה הדרך שאנחנו נעשה כאן. אנחנו הולכים לעשות מסע עכשיו בשמיים, תרתי משמע, ואנחנו נשתדל להעלות את כל השאלות האלה, כל פעם אנחנו ניגע בסוגיה אחרת, ואנחנו נעשה איזה מסע, ואת המסע הזה אי אפשר לעשות מאחורי המצלמה, כל אלה שבבית מתחבים מאחורי המסכים, לרדת לעם ולהיות פה איתנו במלצ'ט 41, ולהתחבר לפה ולעשות איתנו את המסע הזה, כי זה מסע שצריך גם להבהיר אחד אחד ולתת אותו לכל אחד כמעט. אז זה מסע של אחד על אחד. צריך לרדת לכאן ולעשות אותו פה. שאלות. איך זה שאין שאלות? אני אמרתי בדיוק עכשיו שצריך שיהיה שאלות. כן. כשבן אדם רעב, הדבר היחידי שבן אדם בא אומר אני רעב. אז שואלים אותו, מה אתה רעב? מה אתה רוצה לאכול? אז לפעמים הוא יודע ולפעמים הוא לא יודע. באמת לפעמים הוא לא יודע, הוא אומר אני לא יודע למה אני רעב. ואז מנסים להציע לו. אולי אתה רוצה מטוגן, אתה רוצה מלוח, אתה רוצה מתוק. למה אתה רעב? אז הנקודה היא כאן זה שאותו דבר צריך להפנות גם למחשבה. תלוי מה מציק. מה מציק בחיים? צריך להתחיל עם מה שמציק בחיים, אפילו עם השאלות שהן יכולים להיות הכי אינפנטיליות, אבל להתחיל לגדול מזה. לא יכול להיות שלבן אדם לא מציק שום דבר. עצם העובדה שתבינו שהמוח הזה לא יודע, אנחנו עצובים בלי לדעת שאנחנו עצובים. מעצם העובדה שהמוח נמצא בחשיכה, הוא עצוב. התסכול הזה מאוד מעציב אותנו. אז זהו, לתת לזה זמן. זה בדיוק מה שאני אומר. לתת לזה זמן, לשהות על השאלה, לדעת לדחות סיפוקים. היום ילדים קטנים, אתה שואל אותם חידה, הם מנסים פעם פעמיים, וזהו, אחר כך הם יהפכו לך את העולם שאתה תגלה להם. כי הם לא יודעים לדחות סיפוק. לדחות סיפוק ולתת, לחיות עם השאלה יום-יום. תדעו לכם, השאלה היא זאת שתאיר אתכם בבוקר, היא זאת שתלך איתכם כל הזמן, היא זאת שתגרום לכם להתבונן, תגרום לכם לעניין בחיים. לא חייבים לקבל את התשובה מחר, וגם לא צריכים לקבל את התשובה מרב. תישארו עם השאלה. יש שאלה, זו שאלה מצוינת. יש אנשים שאומרים שבאמת בחיים שלי, כמו שאנחנו קיבלנו מפה, שאומרים, בחיים הכל בסדר, נראה שהכל בסדר, ואני לא מבין למה אני עצוב. אז זו שאלה, לשאול, למה אני עצוב? למה אני ריק? מה מעציב אותי? מה חסר לי? למה אני עצוב? וזו שאלה, צריך לענות על השאלה הזאת, כן. אנחנו עם זה לא כל כך צריכים להתעסק, לא עם גלגולים קודמים ולא עם אבות אכלו בוסר ושינה בני תקהנה. זה, כן, אני אומר, לא, אני אומר, בקטע הזה, לא, אנחנו לא מתעסקים עם זה. השאלות צריכות להתחיל קודם כל מבפנים, אבל כמובן שצריך ספר, צריך לשבת עם חומר, עם מידע, מישהו צריך להנחות אותנו. ברור שחייב כאן תורה, חייבים כאן איזשהו דרך, צריך איזשהו רב שהוא בעצמו עבר את זה. אי אפשר שזה יהיה דרשן שהלך קרא ואומר, קראתי אצל רשי ומדרש רבה וכל מיני דברים כאלה. צריך לעבור את זה בעצמו. אנחנו צריכים לעבור את המסע הזה בעצמנו, והרב צריך להקדים את התלמיד ב-500 שנה, כך כתוב. 500 שנה, כי המרחק בין רקיע לרקיע הוא 500 שנה. אז לפחות ברקיע אחד הוא צריך להקדים את התלמיד שלו. וזה המון, וזה המון. וזה אומר שהוא צריך בעצמו, צריך להיכנס לתהליכים מאוד מאוד עמוקים. והוא ידע את זה כשהוא ידע את התשובות, כשהפידבק שהוא יגלה את זה, אנחנו מגלים את הפידבק, תלמידי חכמים מקבלים את הפידבק שלהם בצמיחה הרוחנית ובשאלה, לראות אם הוא שואל את השאלה הנכונה, אם הוא מקבל את התשובה, התשובה שלו היא כמו תשובה של מפרש אחר, כמו של תנה, כמו של רשי, כמו של המורה. והוא מקבל בדיוק את אותה תשובה. וזה אומר שהוא הגיע באותה רמה, לאותה רמה. לא סתם לקבל את התשובה של התנה, אלא הגיע לתשובה של התנה. וזה לא באחד, לא במקרה אחד או בשתיים, מה שנקרא, לא בפוקס, שיטתית. ואז זה אומר שהוא עלה על ראש של התורה. ואתה רואה למעשה שאין תשובה אחרת, שזאת בדיוק התשובה. וגם אם יש מחלוקת ויש חמש תשובות על השאלה, אתה תקבל את כל החמש תשובות. ואז אתה תדע שאתה נמצא בדרך הנכונה. זאת אומרת, כל התורה נותנת לך פידבק שאתה נמצא על הדרך הנכונה. כן. כן. לא, זה לא סתירה. השאלות צריכות להביא אותך לתשובה ככה, אבל זה ייקח זמן. זה ייקח זמן. להגיע להבנה שזה הכל אקסיומטי, זה ייקח זמן. בהתחלה השאלה והתשובה, התשובות הראשוניות, זה תנועה. חייב להיווצר אצלך תנועה. התשובה שזה אקסיומה, זה קצה המדרגה, זה בסוף, בסוף, בסוף. זה, צריך להגיע לזה, זה ייקח זמן קצת. זהו, לא לנסות לפתור את זה. לא לנסות לעשות פעולה דידקטית שפותרת את השאלה. אם אני שואל את עצמי, למשל, למה אני עצוב, אני צריך להישאר עם השאלה למה אני עצוב. לא לנסות לעשות לזה עכשיו שאלות משנה. כן. של חקירה. כן. לא, זה לא בדיוק ככה. לא, לא בדיוק ככה. לא, לא בדיוק ככה. לא בדיוק ככה, זה יכול להביא לתשובות שגויות. למשל, אם אני אשאל את עצמי למה אני עצוב, ואני אנסה לשאול את עצמי את השאלה הפוכה, מה משמח אותי, יכול להיות שזה בכלל לא תהיה אותה תשובה. זה לא מה שמשמח אותי, לא יהיה התשובה שזה מה שחסר לי ובגלל זה אני עצוב. אז זה מה שאני אומר שלא לעשות. להישאר בשאלה. השאלה, רק להישאר בשאלה. והשאלה תניב כבר את התשובה. היא תניב לאורך זמן, אבל זה רק לאורך זמן. בגלל זה אני אומר, תלמדו לדחות סיפוק. אל תגידו, כששאלתי את השאלה, לא קיבלתי תשובה. חכו קצת. אתם צריכים לשהות עם זה. כי השאלה מקבלת עומקים. השאלה למשל, מה אני עצוב? אז אתה מיד בהתחלה, שוב, מה המוח ירצה? לענות מגדר הטבע. אולי יש לי כסף, אולי אין לי כסף. אולי אני אחליף בן זוג. אולי אני אחליף בגדים. אולי אני צריך לעבור דירה. אנחנו נלך על הטריוויאלי. ככה זה נראה. אתה תלך ותחליף בגדים ותחליף 20 בני זוג. אתה תישאר תמיד עם עצמך. ואתה תמיד תהיה עצוב. זה לא יעזור לך. ככה שלמדוד בכל העולם ולחפש כל מיני תשובות, זה לא יעזור. אתה צריך ללכת ולמצוא בעצמך. כדי להגיע לתשובה כמו, אני עצוב כי אני ריק, כי אני קולט שאני ריק, אני קולט שאני חי בלי מוטיבציה רגשית לחיות, זה דבר עמוק מאוד. עקרת בית פשוטה לא תגיע לזה ביום אחד. היא ייקח לה המון 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 זמן לחקור בתוך הנפש שלה, להבין שבכלל אין לה מוטיבציה רגשית לחיות. והיא תגיע בכלל לשאלה אחרת, של למה אני חיה בכלל. אז לזה אני מתכוון. רק לזה, לדברים האלה אני מתכוון. בגלל זה אני אומר, לא לנסות להחליף את השאלות, לשהות בשאלה. פשוט לשהות בשאלה. והשאלה תעמיק. אתם תראו שזה, לא רק שזה לא מבזבז לכם, לא זמן וגם לא ידע. אתם מרחיבים מאוד את הידע, אתם מרחיבים מאוד את הרגישות. זה בא לידי ביטוי בהכלה. אתם מכילים זמן, אתם מכילים נסיבות, אתם מכילים אנשים. תשובות שאנשים ייתנו, אתם לא תקבלו בשנייה אחת. אתם תראו שאתם צריכים תשובה מלאה שקולעת לנפש, לא שקולעת ללוגיקה. יש הרבה תשובות שקולעות ללוגיקה, אבל לא קולעות לנפש. כתוב, והנפש לא תמלא. אז עד שהנפש תמלא לגמרי, שתהיה במצב שהיא מלאה לגמרי, אני צריך לחדור עמוק, עמוק, עמוק פנימה. לאותו מקום שזה עומק רום, כמו שקרא לזה בעל הספר יצירה. אז בגלל זה אני אומר, ההתחלה מתחילה משאילתות, ולשהות על השאילתות, ועם שאילתות צריך ללכת אפילו שנים. שנים. וצריך לדעת ששאלה אחת, זה לא אומר שאתה תפספס, אתה אומר, רגע, אבל אם אני שואל את זה, אז אני אקבל את התשובה לזה, אבל אולי הייתי יכול לשאול שאלות אחרות שיענו על דברים יותר מהותיים. לא, שאלה אחת עמוקה מאוד יכולה לענות על כל השאלות. פשוט צריך להעמיק מאוד את השאלה. זה עוד פעם, זה תהליך. זה תהליך, זה לא משהו שאני יכול להוריד לך את זה בתשובה. אתה צריך להבין את זה. אתה צריך לדעת שאני יכול להוריד לך את זה בתשובה. אתה תרגיש את זה. כל ההוויה שלך תתמלא בזה. המוח שלך יתמלא בכל התשובות לשאלות. זה ייקח זמן. בגלל זה אני אומר, אם זה לא תהליך שאתה תתחיל אותו, אתה לא תבין אותו. זה לא משהו שאפשר להביא את הסוף ולהגיד לאברהם אבינו, תגיד לי, מה אתה מרגיש, מה אתה רואה? הוא אומר, כן, אני רואה כל שקי. הוא לא יכול להגיד לך דברים כאלה, זה לא יגיד לך שום דבר. יש דברים שרק שאדם לא יעשה את המסע הרגשי הזה בתוכו, הוא לא יבין, פשוט מאוד, הוא לא יבין. בגלל זה יש, יוסף אמר לאחים שלו, זה היה החלום של יוסף. יוסף רצה להראות שלעתיד לבוא תהיה בעיה בין האנשים הרוחניים לבין האנשים הרוחניים, לא רוחניים. בחלום של יוסף הוא אמר, והנה אנחנו מעלמים אלומים בשדה. ותשתכוון אלומתכם לאלומתי. אמר רעיון של והנה אנחנו מלמים אלומים, אמר אנחנו אילמים. אנחנו אילמים. יש פער גדול מאוד בין האיש הרוחני לבין האיש הלא רוחני. זה האיש הרוחני לא יכול להסביר לאיש הלא רוחני על מה הוא מדבר ומה הוא חווה. הוא לא יכול, אין לו מילוליות לזה. זה לא אותו ז'רגון. זה שמלמטה תמיד יבזה את זה שלמעלה. הוא יהיה ציני ותפסיק עם השטויות שלך ואתה... לא רוצה להגיד כאן דברים שלא קשורים, אבל בעיקרון, הוא יבזה את זה, את העליון. והעליון מסתכל על התחתון, והוא יגיד, אין לי מילים להעיר את האדם הזה. לכן אני אומר, זה תלוי בבשלות. מי שנמצא למטה, הקדוש ברוך הוא נותן לו בשלות, הוא מבשל אותו. האופן שהקדוש ברוך הוא מבשל את האדם, זה כתוב שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, ולפי זה הוא ברא את העולם. בריאת העולם עצמה, זה אומר שכל תנועה שאנחנו עושים, אנחנו מזיזים פסוק, אנחנו מניעים פסוק, אנחנו הולכים על הפסוקים, אנחנו נושמים פסוקים, תואמים פסוקים, מריחים פסוקים, הכל אנחנו עושים בתוך הפסוקים. אז תיקחו למשל, סתם פקידה בבנק, אתה רואה רק תנועות של קבלת קהל, כן, היא מסתכלת, שלום אדוני, מה אתה רוצה? אתה רוצה להפקיד? כן, בוא תחתום פה, הולכת, שולכת פאקס, וזה, עושה כל מיני דברים כאלה. תעזוב רק רגע את הפעולות הפיזיות שלה, בסדר? תסתכל על התהליכים הנפשיים שהיא עוברת, רק על הרגשות שהיא עוברת. היא עוברת הרבה דברים בתוך הראש ובתוך הרגש. למשל, סדר, כן? היררכיה, פעולות, יעילות, כן? כל מיני דברים, סבלנות לקהל, סדר פעולות מסוימות שהיא חייבת לסיים אותם כדי שמשהו יקרה. יש אין ספור אירועים למעשה שמתרחשים בכלל בעולם הפנימי שלה. אז בעולם החיצוני זה שהיא שלחה פאקס, לא שלחה פאקס, עושה. זה שהיא זזה ממקום למקום, ומזיזה ומדפדפת דפים, וחותמת לך. עזוב את הפעולות הפיזיות, זה כלום, זה הכל קלה ונפסד. אלא רק צריך לעבור על כל התהליכים הנפשיים שקוראים לאדם בזמן שעושה את כל הפעולות הפיזיות. זה הרעיון. אז כל בן אדם, גם מטאטא הרחובות, אל תסתכל על טיטו הרחוב שלו. תסתכל על התהליך הנפשי שהוא עובר, הוא מנקה. הוא כל הזמן מנקה. העיניים שלו רואות לכלוך והוא מנקה אותם. אז למעשה כל החיים שלו עוברים על אינרציה מחשבתית של לנקות ולנקות 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 ולנקות. והוא מנקה. והוא מנקה בנפש. זה תהליך חשוב מאוד שיהיה לאדם הזה. וכמה זמן הוא יישב בזה? יכול להיות 20 שנה. כי תהליך של לנקות בתוך הנפש זה תהליך עמוק מאוד. של לדעת להיות מה זה מנקה. אז בחוץ זה נראה כאילו מישהו גורף משהו, אבל זה לא חשוב בכלל. אלא רק התהליך של הניקיון שהוא עובר אותו בינו לבין עצמו. בנפש זה מה שצריך. צריך מישהו שהוא מנקה בנפש. זה הרעיון של כל הניקיונות של פסח. ניקינו וניקינו וניקינו וניקינו. אתה אומר, דקה אחרי פסח, זה הכל הלך. אז המטרה היא לא הניקיון החיצוני, אלא מה שאתה עברת בפנימיות. ואת הניסיון שאתה עברת במשך 30 יום, לפני שאתה ניקית לפסח, או כל אחד כמה זמן שלפני, את זה אף אחד לא ייקח לך. את הניסיון חיים הזה, את הרגשות האלה, את התחושות שאתה עברת בתהליך הזה, את זה אף אחד לא ייקח לך. זה הכל בנוי על זה. אז זה ככה. אז למעשה, מה שאתם רואים כאן זה מטריקס. אנשים נורא מאופנטים למה שקורה בתוך העולם החיצוני. אבל למעשה זה לא מעניין לעולם הפנימי. הציוד לעולם הפנימי שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו, זה התהליכים הנפשיים הרגשיים שאנשים עוברים. זה מה שהוא רוצה מהם. הוא רוצה לראות מה הם עוברים בנפש. וזה מה שהולך איתנו. ניסיון החיים. ולכן כל דבר הוא לגיטימי. לכן לחיות כאן, אתה יכול לחיות על כל דבר. אתה יכול להיות בנאי, אתה יכול להיות רקדן, אתה יכול להיות כל דבר כביכול. אבל אם אתה לא רוצה להיות רק חיצוני, אתה לא רוצה להיות רק שטחי, אתה תעבור גם את השאלות האלה, נניח במסגרת לימודית, אתה יושב ואתה לומד, גם שם יש את הלימוד, יש את האינטראקציה עם החברותה, יש את האינטראקציה עם הרב, אבל יש גם את התהליך הנפשי שאתה עובר. כי כשאתה מחפש את התשובה לשאלה, אתה עובר כל כך הרבה תהפוכות נפש. כמה תהפוכות נפש עובר בן אדם ששואל שאלה עד שהוא מקבל עליה תשובה? כמה תהפוכות נפש? הוא ער, הוא שואל, הוא מתבונן, הוא מתוסכל, הוא קם בבוקר, זה כמעט קורה, זה כמעט לא קורה. לפעמים הוא מרגיש שהתשובה טרף עומדת לו על קצה הלשון, ופתאום היא נעלמת לו. זה עולם ומלואו מה שהוא עובר. למעשה כל מה שאנחנו עושים פה זה רק מסע בתודעה. אדם נכנס, מקבל גוף של תינוק, הגוף של התינוק הזה גדל, קונה, מוכר, לומד, לא יודע מה, שם עליו מדים, שם עליו זה, שם עליו זה, אחרי 70 שנה יוצא ככה, טק, כמו כלום. המסע הוא מסע בתודעה, זה לא מסע של גוף, זה רק מסע בתודעה. וכל גרם, כל טיפת לחיצה רגשית שיש לאדם, כל דבר שקורה לו בתוך הנפש, נרשם פה מיד. ואנחנו זקוקים לו להמשך המסע שלנו. לכן אין אובדן ברוחני, אין שום אובדן ברוחני. כל הרעיון הוא רק לנתב את הנפש, רק לנתב את הכוונה, לנתב את התודעה, מה לחפש? מה אני צריך לחפש? אני צריך הרי לחפש פה משהו. ומה אני צריך לחפש? לכן 70 שנה אני צריך לתור אחריו, לחפש אותו. כתוב ושאלת וחקרת ודרשת היטב וידעת היום והשבות אל לבביך. זה מה שצריך לעשות. וברגע שאדם יחיה באניגמה הזאת, יחיה בחידה הזאת, בשאלה הזאת, של מה התשובה לדברים, איפה אתה נמצא, מה המהות שלך, מה המהות שלי, ברגע שהוא יענה על זה, זה לאט לאט, הוא יקבל עם זה את כל ההשגות, את כל המדרגות, את כל מה שהוא צריך לראות, ייקחו אותו לעולמות עליונים, מפה ותודעה חדשה. ככה זה בנוי. לכן בשמיים אנחנו רוצים אפילו להתחיל בקצה קצהו, קוצו של יוד, מעין איזה מסע שלרוב לא נהגתם. זה יהיה ממש מסלול אחר, זה יהיה מסלול עומק. המסלול הזה הולך להיות מאוד עמוק. בין שבוע לשבוע אנחנו נעבור כאן מסלול מאוד עמוק. ולכן אני מצטער שהתחלתי ככה מאוד גבוה, אבל בגלל זה זה מוקלט, ואז אפשר לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ומשבוע לשבוע אנחנו ככה מאוד מאוד נעמיק את הנפש כדי לדעת איפה צריך לגעת ואיזה שאלות נכונות צריך לשאול אותם, כל פעם נעלה סוגיה. זה יהיה בהתאם לתוכנית הלימודים שאנחנו פרסמנו אותה פה בשמיים. ובעזרת השם אנחנו מקווים שאנחנו נגיע לאיזשהו משהו. עוד? אתם תראו אותו תוך כדי המסלול. לא מגלים סודות. לאט לאט. זה אולי היום.